שוב בפסוק ב', דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. תקריבו את קורבנכם. אז לפי מה שלמדנו בפעם שעברה, אדם כי יקריב, הכוונה אומר, מה אומרים חז"ל, בעולת נדבה כתוב מדבר. מדובר אם כן בתנועה הטבעית של הנפש, לא מדובר בציווי. למרות ש... למרות שיש גם קורבנות חובה, הקורבן הראשון שמדובר עליו הוא קורבן ספונטני, שבא מן האדם. זה הרצון של האדם מלכתחילה שרוצה להקריב קורבן, והקורבן שרוצה להקריב הוא מכם, זאת אומרת הוא רוצה להקריב את עצמו. שזה דבר המובן מאליו, היותר פשוט, שיש לאדם השתוקקות לשוב אל מקור החיים שלו, ולכן אין לך עונג יותר עליון מאשר השיבה אל האלוהות. לכן אדם כי יקריב מכם. קורבן, המילה קורבן מלשון התקרבות, קירוב, קריבה. זאת אומרת, הנחת היסוד שיש בצורך להתקרב זה שאני רחוק. כלומר, כנקודת מוצא אני רחוק מן האלוהות, ולכן אני רוצה לגשר על הפער ביני לבין האלוהות, את זה אני עושה על ידי שאני מתקרב. האדם כי יקריב מכם קורבן, לשם. כפי שציינו, הקורבן הוא הצורה הקדומה ביותר באנושות של עבודת אלוה. בתקופה מאוחרת יותר הופיעה צורה חדשה והיא התפילה. אבל התפילה היא פחות מובנת מאליה מאשר הקורבן. כי המחשבה שאני יכול לפנות אל הבורא בדרישה שהוא ישנה את עולמו, שזה בעצם מה שהתפילה אומרת, היא דבר שמבחינה, הייתי אומר, פילוסופית, הוא בלתי מובן. איך אני יכול, עם הדעת המוגבלת שלי, לבוא אל מקור כל חוכמה ולתת לו ביקורת בעצם, להגיד לו, תשמע, ריבונו של עולם, נראה לי שהעולם שלך די טוב, אני באמת הסתכלתי, זה מאוד יפה, אבל יש נקודה אחת שרציתי להעיר את תשומת לבך אליה, וזה שזה לי חולה, ולכן נראה לי שצריך לעשות פה משהו, תשנה את זה בבקשה. יש חוצפה באמירה הזאת. כך שאפשר לומר שהתפילה הייתה חידוש. איך אומרים חז"ל? תפילות, אבות תקנו. כלומר, היה צריך להיות במדרגה של האבות, כדי להעיז, לחדש את הנתיב של התפילה. לעומת זה, הקורבן הוא קדום מאז שיש בני אדם, מאז שיש תרבות אנושית, בני אדם מקריבים. ברור? זאת פעולה יותר מובנת. כן.
לא היו בערים הקדמונים...
תפילות?
לא ביקשו מהאלים שלהם כל מיני דברים? זאת אומרת, אינדיאנים שרוקדים סביב העץ כדי
שירד גשם? יש דברים. יש פעולות שהן דומות לתפילה. אבל מאז, ממתי זה קרה? מאז ימי האבות. כלומר, האבות הם מסדו לדבר. גם לפני האבות, לפני אברהם, יצחק ויעקב, היו מדי פעם אנשים שהיו מתפללים. זה קרה מדי פעם. אבל כמוסד של קבע, עם לגיטימיות ברורה, זה האבות שחידשו את זה. כן? כן.
מדוע הקורבנות שהיו מחליטים אז, היה מקובל שזה יהיה רק מבהמה?
לפי מה שהיה מקובל בימי קדם, היה צריך להיות רק אדם בעצם, נכון? אדם כי יקריב, מכם קורבן לשם. כן, כלומר, הקורבן היותר מובן מאליו, לפי מה שלמדנו בפעם שעברה, זה קורבן האדם, זאת אומרת שהאדם יקריב את עצמו. וזה בעצם הרציונל שעומד ביסוד עקידת יצחק, נכון? כך נא את בנך, ועלי הוא שם לעולה. כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. למה לא נאמר שהאלוהים ניסה את יצחק? הרי מי שצריך להישחט שם על גבי המזבח, זה יצחק. אז למה לא נאמר שהאלוהים ניסה את יצחק? כי עבור יצחק זה לא ניסיון. עבור יצחק זה דבר המובן מאליו. זה העונג הגדול של צדיק של מידת הדין, שמבין שהוא צריך לשלם את המחיר של מה שהוא מקבל. בין היתר הוא קיבל גם את עצמו. אז המחיר של עצמו אינו אלא עצמו. כך שאפשר לומר, קורבן הקורבן שהקריב אדם את עצמו זה מובן, ברור? החידוש שחידשה התורה שמן הבהמה. כלומר, איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אני לא מסכים לזה. אל תשלח ידך אל הנער. אל תעס לו מאומה. אז מה אני אעשה? אומר אברהם. יש בשביל זה איל במקום. בסדר? כן, הכל יונק. הכל יונק מעקידת יצחק. ומעקידת יצחק זה מראה על הדו ערכיות שבה קורבן. שיש כוונה של האדם להקריב את עצמו, ולמעשה הוא מקריב במקומו את הבהמה. זה מה שכתוב כאן. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. כלומר, אתם רציתם להקריב מכם קורבן לשם, אבל אני לא מסכים. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. זה מובן? כן. כן, טוב, זה מה שהדברנו גם בשיעור שעבר, שלהקריב אדם זו טעות. כי אם אנחנו שוחטים אדם ומקריבים אותו על גבי המזבח, זה סימן שהאדם אינו אל הפרה. ואז יוצא שיקרבת פרה, אבל את האדם לא יקרבת. כי הרי עיקר האדם איננו החיות הביולוגית שלו. עיקר החיות של האדם זה עולם הכוונות שלו, זה הכוונה. אז צריך להקריב את הכוונה של האדם. איך מקריבים? על ידי הרצון. כלומר, הוא רוצה להיות קורבן. ובעצם זה שהוא רוצה, בזה הוא כבר הקריב. הוא הקריב את כוונתו. מה? הוא הקריב את החלק המיוחד לאדם שבו. מה עם החלק הבהמי שבו? אז בשביל זה יש איל במקום. בסדר? זאת אומרת, כך שבעצם אפשר להגיד שיצחק הוא קרב כולו. הוא קרבה כוונתו, והוא קרבה, אפשר לומר, הבהמיות שלו על ידי החלפה. ולכן נאמר, ויעלהו לעולה תחת בנו. מה זה תחת בנו? יש מדרש שאומר שאברהם לקח את יצחק, שם אותו על גבי העיל, ושחט את העיל מלמטה. בשביל מה צריך שיצחק יהיה על גבי העיל? כי זה בדיוק מה שעומד על המזבח. כוונה ובהמיות. הבהמה קרבה, הכוונה גם כן. מובן? שאלה? כן, זה ברור מה שאני אומר?
כן, טוב. מבחינה אחת כזה יש אפשרות שבעצם בן אדם רק רוצה להקריב, אבל...
זאת ההלכה. זאת ההלכה. מה זה ההלכה? אדם צריך להיות נוכח בזמן הקרבת הקורבן. למה הוא צריך להיות נוכח? הוא שולח את הבהמה שיקריבו בשבילו. מה אכפת לו? הוא יישאר בבית, ישתה כוס קפה. כן? אלא, הוא נמצא כי הוא צריך לצרף את כוונתו. כמו שאומר הרמב"ן, הוא צריך להעלות בדעתו שמה שקורה לבהמה היה בעצם צריך לקרות לו. בסדר? לא כעונש. אנחנו חושבים זה כאילו בא לחפר על חטאו. לא מדובר על חטאו, הוא מדובר בעולת נדבה. עולת נדבה זה דווקא מה שאדם בא להביא, מביא בגלל הרגשת הקרבה. בימינו אין קורבנות. אין. נורא. גם התרבות הכללית, חוץ מאשר כמה מקומות בעולם, איננה מזדהה עם הקורבן. נכון? זה נראה ברברי. בית מטבחיים, מה זה? אתם שמה שוחטים, זורקים, מוליכים את הדם, שופכים אותו על גבי המזבח, משפריצים את הזריקה הזאת. כן? לוקחים את הכלי בצורה כזאת, באופן שזה על פינת המזבח, כך שזה משפריץ לשני הכיוונים. כן? זה מה שאתם עושים. זה עבודת גול נפש, נכון? כן, רוחצים את הקרביים וזה, מביאים אותם בכלי שרת, צורפים, כן, אז מה, זה עבודת אלוהים שלכם. אז באמת התרבות של ימינו איננה מזדהה עם זה. למה? בגלל שאין גילוי אלוהי בטבע יותר. כל שארית גילוי השכינה שבה האדם נותר בנפש האדם פנימה. ולכן יש נטייה לאדם המודרני להזדהות עם עבודת אלוהים שברגש, שבחיים הפנימיים, וקשה לו לראות קדושה בחוץ. אבל זה בגלל ההידלדלות, זה לא בגלל העלייה. זה לא שהאדם השתפר, אלא להפך. האדם הידרדר. לא נותרה לו נקודת קדושה, כי אם בנשמתו. ואז יוצא דבר נורא, שרק האדם שותף לעבודת האלוהים, וכל בעלי החיים המסכנים, והצומח, והדומם, הפסיקו להיות שותפים. מובן? זאת אומרת, אתה יודע כמה שהפרות סובלות מזה? מיליארדי פרות בעולם גועות מכאב על זה שהפסקנו את עבודת הקורבנות. כי אין יותר שותפות, אין שום התקרבות של עולם הבהמה אל האלוהות. כי הפסיקה עבודת הקורבנות.
זה רק אצל היהודים בעצם.
מה?
זה רק אצל שוחטים אותם
כדיל
ואוכלים
ובחים
עליהם, זה כן
איזשהו הקרבה. מה אתה מדבר? מתי אנחנו מקריבים?
לא, זה איזשהו... ברגע שאנחנו שוחטים את הבהמה, לאכילה.
אנחנו שוחטים בהמה לאכילת חולין כדי למלא את בטננו.
כן, אבל אנחנו למלא את הבטן גם כן בלחם באותה מידה. אבל כשאני מקריב את
ה... אם אתה אדם קדוש, כשאתה אוכל סטייק, אז אתה עושה פעולה שדומה לקורבן, אחר. כן, אבל זה דומה. זה יש הבדל בין דומה לממש. זה כמו שאני אקרא, תשמע, זה כמו רולס רויס. זה קצת, זה משהו קטן מפלסטיק, אבל זה דומה. בבקשה.
ומה נגיד אם בכל הזמן, מה עם החתולים? הם לא מסכימים שבעצם
אף פעם הם לא... מה עם החתולים? טוב, בוא אתה צודק, יש פה שאלה גדולה. בעצם אנחנו מכירים על המזבח, רק כמות מאוד, סוגים מאוד מסוימים של בעלי חיים. גם תרנגולות לא מכירים על גבי המזבח. כן, לא את התרנגולת ולא את החתול שיוכל את התרנגולת.
גם בעל התמום.
מה?
בעל התמום, למה היא לא קיבלת?
כן, אלא הכוונה שאותן הבהמות, הקריבות גבי המזבח, הם נציגים. הם נציגים של עולם החי. בדיוק כמו שעם ישראל הוא נציג האנושות. כן, וגם הצומח שאנחנו מכירים על גבי המזבח, המנחות, הנסחים, וגם, אז זה נציגים של עולם הצומח. וגם המלח והמים הם נציגים של עולם הדומם. או? אז הנציגות היא פועלת, אבל אם אין נציגות... כן, מה אתה אומר?
שירת הבריאה המפורסמת ידוע לגבי הצומח, לפחות לגבי שהוא לא התבטל, אבל הוא המשיך.
אנחנו לא מקריבים היום צמחים.
לא, אבל אמרת שכל העולם מתבטל בעצם השקפות שלו.
נכון.
כולל צמחים.
גם הצמחים. כתוב, מיום שחרב בית המקדש, ניטל טעם פירות. כן. נגנב לי השסק.
אתם עדיין נמצאים בתוך השקוף של...
תראה, יש עוז וחדווה במקומו, כן? בפנימיות הכל, הכל שמח, כן? אבל בגלוי. לשני ובכי, נכון? הרי היום, איך כתוב, שעצי קינמון שהיו בירושלים נעלמו, שפעם היו בירושלים עצי קינמון. והשתקחו, כלומר, איפה מוצאים אותם היום? אומרת הגמרא, בגניזה דצמצמי מלכתה. מוצאים את זה בגנזים של צמצמי המלכה. שאני רוצה לדעת מי זאת צמצמי המלכה, אני לא חושב שהייתה קיימת איך פעם בהיסטוריה. אלא מתכוונים להגיד שהמלכות הצטמצמה. אז בגניזה גנזים יש משהו, איזה שעירית של עצי קינמון של ירושלים. נובן? יש כאלה שלא אוהבים קינמון, אז הם שמחים. טוב, אז זאת אומרת שהיום יש דלדול. פעם היה, ברוך השם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. תקריבו את קורבנכם. כלומר, יש גם שותפות של מאמץ פיזי. אתם יודעים מה זה להביא כבש? הרי בן אדם מגיע לירושלים. נגיד, הוא נוסע בעגלה, על גבי חמור, באוטו, לא משנה. אבל ברגע שהוא מגיע למרגלות הר הבית, הוא צריך ללכת ברגל, עם הכבש שלו. ניסיתם פעם לסחוב כבש? מה? כן, אני אומר, אין בעיה, אבל כשהוא מגיע לירושלים, הוא צריך אחר כך ללכת ברגל לבית המקדש. לא הולכים, הולכים בלי נעליים אגב. בלי נעליים, בקור או בחום, עם הכבש שלך שעושה ובקיצור, אתה נדחף שם בין האנשים, אתה מזיע, מישהו בדיוק דחף אותך, קרא לך את החולצה, לא יודע מה. אתה צריך לקחת את זה. אחר כך, מדובר על שלמים. בסדר, שחטו לך את הכבש. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? לקחו את החלב, את הדם, שמו על גבי המזבח. מה אתה עושה עכשיו עם זה? עם מה שנשאר, הבשר. אתה צריך לסחוב אותו על הכתפיים. לבהמה שחוטה שלך. אתה לוקח את הכתפיים. זה משפריץ לך דם בכל הכיוונים. ואתה צריך להימלט מן הזבובים בדרך, ולהגיע הביתה ולבשל את זה. כן? תלוי על מה מדובר. אם מדובר בקודשי קודשים, מבשלים אותם בבית המקדש ואוכלים אותם במקדש, זה הכהנים אוכלים. אני מדבר על שלמים. שלמים אוכלים אותם בכל ירושלים, נכון? יש לך חברים, אני יודע, בשער יפו, זאת אומרת, הנה הבאתי לכם את זה, אוכלים. כן? ירושלים מריחה את ריח כל על האש הזה. כל היום. בסדר? אגב, צריך להבין, מה הולך במקדש? זה לא רק זה, זה לא רק זה שיש... בשר, דם וכו'. יש גם ריחות. ריח הקטורת. הקטורת, שמתגבר אגב על ריח הבשר, נכון? ויש גם מוזיקה, נכון? מוזיקה. הלווים, מתי הם שרים הלווים? כמה פעמים שרים? בזמן הקרבת הקורבנות. בזמן שעושים את כל העבודה הזאת, בדיוק אז הם מתחילים להוציא כלי נגינה ונגנים. תזמורת, כן, תזמורת הלווים. יש כמה להקות. אתה הולך, היום אני אקריב דווקא ביום רביעי, כי ביום רביעי דווקא זה הלווי ההוא עם הגיטרה החשמלית, חבל לזמן. יש אווירה, יש אש, נכון? עכשיו, מי אוהב דברים כאלה? אתם יודעים מי אוהב את זה? הילדים. הילד, אתם יודעים, תמיד מורים בבתי ספר דתיים, יש להם בעיה כשמלמדים את פרשת ויקרא, אז יש ישיבת מורים, איך נסביר להם את זה? לא, איך נסביר להם את הקורבן, זה בעיה, פה, שם, שוחטים. לילדים אין כל בעיה בכלל. ניסתם פעם לשחוט תרנגולת מול ילדים?
שמחים דווקא.
בטח, שמחים, מה שחבל על הזמן. יש בגמרא ביטוי כזה, הלכות שבת, מה שקרה פסיק רישה. מה זה פסיק רישה? שאדם עושה פעולה בשבת, שהיא אסורה, אבל הוא לא מתכוון לפעולה. אז האם זה מותר או זה לא מותר? יש פעמים שמותר, פעמים שאסור. אז אומרים, הביטוי האוסר אומר כך, פסיק רישה ולא ימות, כלומר, אתה יכול לחתוך את הראש ושהתרנגולת לא תמות? אתה אומר כך, אני לקחתי את הראש של התרנגולת, לא התכוונתי לשחוט. אני התכוונתי רק לקחת את הראש, כדי שהילדים ישחקו עם זה. אז אומרת הגמרא, זה לא רציני. האדם חייב גם על זה, למה? כי וכי אתה חושב שאתה יכול לחתוך את הראש ושהתרנגולת לא תמות, והרי זה אסור להרוג את התרנגולת. פסיק רישה ולא ימות. עכשיו, יש רב אחד פה בבשרת ציון, הוא רצה לבדוק את הדבר הזה. הוא רצה לבדוק האם זה נכון שילדים משחקים עם ראש של תרנגולת. הלך להתליז, קנה ראש של תרנגולת, נתן את זה לילדים שלו. זה הפך להיות האטרקציה של כל האזור. כל היישוב בא. כי הרי ראו איך פותחים את המקור, מושכים את הקרבולת, מלמטה פותחים, מושכים בצוואר, אז זה פותח את המקור, יש העיניים, יש קצת נוצות. אם יש מישהו רגיש מדי, אפשר לצאת. זאת אומרת שאצל הילדים אין כל בעיה עם זה. מובן? אצל מי גם כן אין בעיה? אצל הנביאים. כשהנביא מבקר במקדש, שפע רוח הקודש, נבואה. איך כתוב על יונה בן אמיתי, שהגמרא בירושלמי אומרת, איך הוא היה מגיע לנבואה? היה עולה לבית המקדש, בזמן שמחת בית השואבה, ושם היה משיג רוח הקודש.
ששואבים
משם
רוח הקודש.
כן, לכן נקראת בית השואבה, ששואבים משם רוח הקודש. אז הילדים מסתדרים עם זה, הנביאים גם כן. מי לא מסתדר עם זה? האינטלקטואלים. זאת אומרת, השכל כבר נפרד מן הרגשות הילדותיים, אבל לכדי רוח הקודש עוד לא הגיע. יוצא לפי זה שהשכל, עם כל מעלותיו, הוא גם מקור של חולשה. מובן? אז יוצא לפי זה שיש לנו כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה להיות ילדים. ואז אנחנו באמת אוהבים את עבודת המקדש. אבל ילדים זה ילדותי. אפשרות שנייה זה להיות אינטלקטואלים, שזה יותר נעלה. נעלה שכל, אבל השכל מאבד רגשות טבעיים. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות סינתזה, מזיגה של הילדות והשכל, ואז מגיעים לנבואה. מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זו תכונה שחלה באנשים שהצליחו למזג את ילדותיותם עם שכליותם. ואפשר לומר שהאנושות עברה תקופות כאלה. הייתה תקופה של אנושות ילדותית, אחר כך אנושות של חוכמה, כשתעשה הסינתזה הראויה, תתחדש הנבואה. כן. נכון.
אז מה יש בשופט ובחירש שעוזר להם לקבל נבואה?
טוב, כבודו ציטט את הדברים בצורה לא מדויקת. הגמרא במסכת בבא בתרא דף י' אומרת כך, מיום שחרב בית המקדש ניטלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אחר כך יש עוד דעה אחרת, שניטלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לתינוקות, ודעה שלישית, שניתנה לשוטים. זאת אומרת, שהנבואה הייתה, כלומר, כאילו התפרקה. החלק שלה ששייך לחוכמה הלך לחכמים, החלק שלה ששייך לילדים הלכה לילדים, והחלק ששייך אל השטות הלך לשוטים. מובן? הילדים. לילדים יש איזה אינטואיציות כאלה. כן, התמימות. התמימות גורמת שפעמים הם חשים דברים שהמבוגרים לא חשים. אז כך שיש שלושה מרכיבים. תחבר את שלושתם, כן, חכם, משוגע וילד, יש לך נביא. בסדר? טוב. כי המשוגעים אין להם גבולות. אין להם גבולות.
גם לרוח הקודש אין גבולות?
לא. לרוח הקודש יש גבולות, כי יד רבה, רוח הקודש היא מזוגה בחוכמה. אבל יש איזו ישירות אצל המשוגעים שגורמת להם לחוש דברים בצורה מיידית. יש דבר כזה. זה לא כדאי להיות משוגע, אני אומר לכם מראש, אבל יש דבר כזה. טוב.
משוגע הרי
בוחר בזה. טוב, זו שאלה אחרת. זו שאלה, אני לא יודע, זה לא פשוט, מה שטוב. טוב, אז זה מה שכתוב כאן, שיש נטייה טבעית לאדם להקריב קורבנות. עכשיו, מסביב לזה נוצר ויכוח, חבל על הזמן, בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. ויכוח שנשפח מסביבו דיו רב. הרמב״ם אומר, בספר מורה הנבוכים, שכל ענייני הקורבנות, דרך העבודה ובכלל עצם מוסד הקורבן, זה בגלל שזאת הייתה התרבות של אותם הימים, בזמן שניתנה התורה. אצל הגויים היו עושים עבודת אלוהים על ידי קורבנות, אז התורה רצתה, לא רצתה לבטל את זה, לכן אמרה לנו, תקריבו את גם אתם קורבנות. אבל למי? לשם. ככה אומר הרמב״ם. הדבר הזה כמובן הרגיז מאוד את הרמב״ן. הרמב״ן אומר, מה פתאום? איזה מין דבר זה? וכי כאשר נוח הקריב קורבן, היו עובדי עבודה זרה בעולם, וקין והבל שהקריבו קורבן, היה עבודה זרה בעולם, ומה שאמרו חז"ל, שאדם הראשון הקריב פר, אז בכלל בימי אדם הראשון וכי יש עבודה זרה? אומר הרמב״ן, זה לא נכון מה שאומר הרמב״ן. אז מה כן נכון? אז הרמב״ן נותן שני פירושים. פירוש אחד זה מה שאמרנו, שזה בא במקום האדם. זה תחת זה. זה כאילו, כאילו במקום שיחפרו על ידך, מחפרים על ידי שאתה נוכח. דבר שני, אומר הרמב״ן, יש סוד נעלם, והוא שהקורבן מחבר את חלקי ההוויה זה לזה. ולכן, השם היחיד של הקדוש ברוך הוא שמופיע בהקרבת הקורבנות זה שם הוויה, י' כ' ו' כ', אין שום שם אחר. לא אל, לא אלוהים, לא צבאות, לא שדאי, שום דבר. מדוע? כי שם הוויה הוא השם שמחבר את כל חלקי הבריאה. שם הוויה, י' כ' ו' כ'. ולכן הקורבן שגם הוא בא לקרב חלקי הבריאה זה לזה, באופן מיסטי הייתי אומר, זה פועל. כן?
איך הוא מחבר?
זה כמו, המקדש הוא כמו, איך לומר, מין מוח של העולם. אם אתה רוצה, למשל, להריח ריח של שושנים, מה עליך לעשות?
להרתיח שושנים.
לקחת שושנה ולקרב אותה אל האף ולשאוף.
ואם העיניים שלך היו סגורות?
העיניים הסגורות זה עוזר להתרכז. כן, אני דברתי להריח, לא לראות. מי שרוצה להריח ריח של שושנים, לוקח שושנה, מקרב אותה.
אם אתה לא רואה שזה שושנה, סליחה שאני חורג, אם אני לא ראיתי שזה שושנה, אני יכול לדעת שזה
שושנה? כן, לפי הריח. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, כי בשביל זה אני צריך שושנה. אפשרות שנייה, זה בכלל בלי שושנים לעשות את זה. לקחת אלקטרודה, אלקטרודה, ולתקוע אותה במוח, במקום המדויק, שאומר לי שאני מאריח ריח של שושנים. ואני אריח את אותו הריח. אני אריח, בסדר? גם בלי שתהיינה שושנים בעולם. זו אותה פעולה ממש אגב, אותה ריאקציה. רק שאין פה גורם חיצוני. אפשר להגיד אותו דבר. אם רוצים להביא ברכה לעולם כולו, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה להביא את הברכה. צריך להתאמץ הרבה, להביא טרקטורים, להוריד גשם וכו'. אפשרות שנייה, לעבוד במקדש. המקדש הוא כמו המוח. כל פעולה קטנה שנעשית במקדש היא כמו תקיעת אלקטרודה. מובן? זה מה שאומר הרמב״ן בעצם. שהמקדש הוא מקום מיוחד כזה שמרכז בקרבו את סגולת כל המקומות. כל הברכות, כל השפע שבעולם. זה נמצא שם. מה אתה אומר? מה זה פחות אמיתי? לא יודע אם זה פחות אמיתי. זה גם וגם, הרי כשאני מאריח וריח ורדים, זה בעצם כאילו שתקעתי אלקטרודה גם כן. איפה תקעתי את האלקטרודה? פה, במקום פה.
לא, החוויה היא כל מה שנעשה מבחוץ. אם זה כמו שהרב מציג את זה, זה משהו מאוד מאוד סינתטי. אני יכול לשחזר,
זה איזשהו קיצור
דרך כזה ולעשות אותו.
נכון, זה שהיום מצליחים לגרום לעיוורים לראות דרך זה. כן, על ידי גירוי אלקטרודה. זה קיצור דרך. עכשיו, זה כמובן קיצור דרך כזה, זה טוב כשהעולם נמצא במצב ראוי לזה. אם העולם בכללו נופל, אז גם המקדש חרב. כן? יש איזה יחס בין שניהם. עכשיו, זה המחלוקת, אם כן, בין הרמב״ם לבין הרמב״ם.
בעצם הדמיון ברמה כזו הוא מסוכן, ולכן בעצם יש לנו את עולם החומר.
יכול להיות. עכשיו, אני בינתיים במחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. בסדר? מי צודק? יש לנו פה בעיה. הריטב"א, אגב, יש פה שאלה. הרמב״ם, הוא לא קרא את הפסוקים על קין והבל ועל נוח שהקריבו קורבנות? הוא שכח? קצת מוזר, לא? זה לא, לא מובן הדבר הזה. אז ברור שהוא ידע. השאלה היא אחרת. זה נכון שבזמן שיצאנו ממצרים, הקרבת הקורבנות הייתה דבר טריוויאלי. לא היה אדם בעולם שלא הקריב קורבנות לאלוהיו. לא היה דבר כזה. במצרים, בבל, וגם אצל בני ישראל, הקריבו קורבנות, זה דבר מובן מאליו. הקריבו כל מיני. יש כאלה שהיו מקריבים בעלי חיים, יש כאלה שהיו מקריבים בני אדם, יש כאלה שהיו מקריבים ג'וקים. תלוי, יש כל מיני. תלוי גם באיזה מקום אתה נמצא. כן, באפריקה השחורה יש מקומות שמקריבים דלעת, כי זה מה שיש להם. אז, אבל הקרבת הקורבנות הייתה כידוע הדבר המקובל. אבל כאן נשאלת השאלה, מדוע עובדי עבודה זרה הגיעו להקרבת קורבנות? למה התפתחה באנושות צורת פולחן כזאת? בגלל שיש סוד נעלם, שהוא הסוד שהרמב"ן מדבר עליו, בגלל זה עובדי עבודה זרה עשו מה שעשו.
זאת אומרת, שתי התשובות מתחברות.
יוצא לפי זה שכשיצאנו ממצרים, חזר אלינו הסוד דרך עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, אם אתה שואל אדם שיוצא ממצרים, תגיד, מה מביא אותך להקרבת קורבנות? הוא אומר, תשמע, זה התרבות של הזמן. אבל אם אנחנו נתחכה אחרי השורשים, אנחנו נגלה מה שהרמב"ן אומר. יוצא לפי זה שאין פה שום מחלוקת. אומר הריטב"א. הריטב"א זה רבנו יום טוב בן אברהם אל סבילי, תלמיד הרמב"ן. מאיפה הוא היה? מסביליה. כן, אם הוא אל סבילי, אז הוא מסביליה. כן? רבנו יום טוב בן אברהם אל סבילי, מסביליה. לא על השבילי, כמו שבישיבות הם לא יודעים בכלל מה זה סביליה. אז קוראים על השבילי, הם חושבים שהוא היה גרוזיני. כן. אז הריטב"א בספר הזיכרון, הוא כותב, הרב שלי הרמב"ן, הוא לא למד מספיק פילוסופיה. ולכן הוא לא הבין את דברי הרמב״ם. ולכן הוא תקף אותו. אבל מצד האמת, אין שום מחלוקת ביניהם, כי גם... הרמב״ן, אומר, הרב שלי הרמב״ן לא הבין את דרכי הפילוסופים. לכן הוא לא יכול היה להבין את דברי הרמב״ם. זה האשמה חמורה, אגב. כן? זה קצת קשה לומר את זה. אבל כך אומר הריטב"א, שהרמב״ן, כיוון שלא היה מורגל בדרכי הפילוסופים, חשב שהרמב״ם איננו מבין שיש סוד נעלם בקורבנות, ייחס את הכל לעובדי עבודה זרה. אבל לא כך התכוון הרמב״ם. עובדי עבודה זרה, הם עשו את זה מסיבות נעלמות, בגלל שרגישות לקודש, אבל בן ישראל שיוצא ממצרים עושה את זה, כי זאת התרבות של זמנו. כך שאין מחלוקת כלל וכלל. כן, דבר.
כמו שיש, נגיד, חוק פיזיקלי, אז יש חוק מטאפיזיקלי.
אפשר להגיד, יש חוקים מטאפיזיים.
ככה זה עובד.
מה?
ככה זה עובד.
כן, ככה זה עובד. למשל, יש... אנחנו כיום אומרים את זה, בברכה הראשונה של קריאת שמע, אנחנו אומרים את זה שיש חוקים כאלה, לא? האופנים, הם אומרים ברוך כבוד, השרפי, אומרים קדוש קדוש, נותנים רשות זה לזה, יש שם סדרים, לא?
איפה הגבול עם המגיה בעסק הזה?
הגבול עם המגיה, הוא פשוט מאוד, לפי הלך הרוח, זאת אומרת, המגיה זאת עמדה שבאה לכפות על האלוהים התנהגות. כלומר, אין יסוד מוסרי. מה שאין כן בקורבן, יש יסוד מוסרי. זאת אומרת, השאלה בתוך איזה הלך רוח אני מקריב. למשל, כששאול נצטווה על ידי שמואל הנביא, אל תקריב את הקורבן עד שאני מגיע. צריך להבין באיזה הקשר זה היה. במלחמה, נכון? כל העם מתאסף כדי להילחם, מחכים ששמואל יבוא. אי אפשר להקריב את הקורבן, אי אפשר להתחיל את המלחמה. עד ששמואל בא. שמואל מאחר, שאול רואה שהעם מתחיל להתפזר, חיילים עורקים מהשורות, הוא בלחץ, אומר לכהן, תקריב. מגיע שמואל, אומר, אז צריך להיות, אני אמרתי לחכות לי. אלא מה? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא זקוק לקורבן שלך. כן? הוא אומר, כי חטאת קסם, מארי, ואבן וטרפים הפצה, הנה שמוע, מזבח טוב, והקשב מחלב אלים. כלומר, אתה הקרבת את הקורבן מתוך תפיסה מאגית. זה מה שטוען שמואל נגד שאול. שחשבת שזה יותר חשוב לעשות את הפעולה הטכנית מאשר להקשיב. בסדר, אז זה באמת הבדל רציני מאוד. עכשיו נשאלת השאלה, מה יהיה לעתיד לבוא לפי זה? לעתיד לבוא, לפי הרמב״ם, יהיו קורבנות או לא יהיו קורבנות? יהיו או לא? ודאי שיהיו. הרמב״ם כותב מפורש, בהלכות מלכים, שמלך המשיח יחזיר את המלכות לקדמותה, יבנה את המקדש, יקריבו קורבנות. כותב את זה. אבל באוניברסיטה אומרים שהרמב״ם כתב שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. אומרים באוניברסיטה שהרמב״ם כתב שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. אחרי פעם הייתי בחוץ. הייתי פעם הייתי בחוץ לארץ. לא, גם היום, בבר אילן. פעם הייתי בחוץ לארץ, בקנדה. יהודי אחד אומר לי, בשיעור, אבל הרמב״ם כתב שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. אמרתי לו, הרמב״ם לא כתב את זה. הוא אומר, לא נכון, הוא כן כתב. אמרתי לו, תראי לי איפה. הוא אומר, אני לא יודע איפה, אני אשלח לך. אז שמר את הכתובת שלי, חזרתי לארץ ישראל, שלח לי מכתב עם המקור. מה זה היה המקור? צילום של מאמר מאוניברסיטת בר אילן, שבו כתוב שהרמב״ם אומר שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. אבל תחפשו את זה במורה נבוכים, לא תמצאו. פשוט, ישר והפוך, בא לחסות.
מה המקור של אוניברסיטת בר אילן?
אין שום מקור לאוניברסיטת בר אילן. אלא מה? כיוון שהרמב״ם כותב שהקרבת הקורבנות הוא חודשה על ידי התורה, בגלל שזה היה דרכם של עובדי עבודה זרה, הסיקו מזה דבר שהרמב״ם לא כתב, שברגע שלא תהיה עבודה זרה בעולם, אז גם לא נצטרך קורבנות. זה הרמב״ם לא כתב. להפך, הרמב״ם כתב במפורש את ההפך. עכשיו, אז איך להבין? אז מדוע יהיו קורבנות לעתיד לבוא לפי הרמב״ם? זאת שאלה. אז יש כמה אופנים להבין את זה. אפשרות ראשונה, היא לומר שכל זמן שיש בני אדם יש עבודה זרה, לכן צריך תמיד משהו נגד. זה אפשרי, אבל מי אמר דווקא לפי דרכי התרבות ההיא? אפשרות שנייה, והיא סבירה ביותר, שיש טעם נסתר לקורבנות. הרי שאלו את רבנו אברהם בן הרמב״ם. שמעת על רבנו אברהם בן הרמב״ם? זה היה הבן של הרמב״ם. ולכן קראו לו רבנו אברהם בן הרמב״ם. הוא כותב, שאלו אותו הרבה שאלות על דברים שכתב אבא שלו. שאלו אותו גם על טעם הקורבנות שכתוב במורה. אז הוא ענה, וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו? הוא לא אמר שזה הטעם ואין בלתו. זה אחד הטעמים. על דרך הפילוסופיה. מה? זה בדיוק מה שאומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, שבעצם אין פה מחלוקת. אז מה אתם עושים ריב? עכשיו אני רוצה להגיד לכם בכל זאת חידוש של בעל משך חוכמה בנושא הזה. כן? אחרי שבעצם ישבנו בין הרמב״ם לרמב״ן, ועכשיו הם שניהם שקטים בשמיים ומתחבקים זה עם זה. אנחנו רק נביא רק דברי המשך חוכמה. כן? רבי שמחה הכהן מדווינסק. כן? מאיפה הוא היה? מדווינסק, יפה. אתם יודעים איפה זה דווינסק? זה ליד ריגה. בין ריגה לדווינסק יש רק גשר אחד שמפריד. ריגה תשאל את הרב יוסף מנדלביץ' שפה מלמד במכון מאיר. הוא מריגה. כן? הוא מריגה והוא מכיר את דווינסק טוב. אז זה בלטביה. הרבנו שמחה הכהן מדווינסק כתב ספר משך חוכמה. אגב, ספר משך חוכמה זה ספר יפה מאוד על התורה. אבל הוא עיכב את פרסום הספר עד שהוא יפרסם את הספר שלו אור שמח על הרמב״ם. למה? כי באותם הימים, אם רצית שיחשיבו אותך לגדול, היית צריך לכתוב ספר בענייני הלכה. ככה זה היה הראש בליטה של אותם הימים. לכן הוא רוצה קודם כל להראות להם, אני תלמיד חכם ואני יודע ללמוד. כתב, הוציא להראות הספר אור שמח. אבל המטרה שלו בפרסום הספר אור שמח היה כדי שיקראו את המשך חוכמה שלו. במשך חוכמה הוא אומר דבר כזה, וזה בפרשת ויקרא. הוא אומר, בעצם מה שאומר הרמב"ן זה נכון בבית המקדש, ומה שאומר הרמב"ם זה נכון בבמות. מה הכוונה למה?
מה זאת אומרת שזה נכון
באמת? זאת אומרת, הוא מביא לזה כמה מקורות, גם מדברי התלמוד וגם מהתנ"ך. הוא מביא כמה הוכחות לזה, שהעבודה בבית המקדש מטרתה הייתה בהחלט לאחד את העולמות, כמו שהרמב"ן כותב, והעבודה בבמה הייתה מכוונת לזה שלא יעבדו עבודה זרה.
זה
הבמות שבנה
שלמה המלך או... ואיך עונית אסור היה במות?
במות זה מותר, מה זאת אומרת? מה זה במה? אדם, יש לו שני אופנים איך להקריב קורבן. אפשרות אחת, הוא לוקח את הכבש שלו, עולה עד ירושלים, ככה, הוא בא ממצפה רמון, סוחב את הכבש שלו עד ירושלים. אפשרות שנייה, בחצר האחורית של הבית, הוא אוסף את בני המשפחה, את השכנים, חבר'ה, היום יש קורבן, זבח משפחה. ככה כתוב בספר שמואל, נכון? זבח משפחה לנו, נכון? בעיר, בבית לחם. אז שם דוד אומר ליונתן, שמע, יש לי זבח משפחה בבית לחם, אני יכול ללכת. הוא בבקשה לך. בסדר? זאת אומרת שיש אפשרות של הקרבת קורבן...
לא, הוא אומר את זה לשאול, שככה דוד אמר.
בסדר, לא משנה, אבל הסיבה הזאת קיימת. זאת אומרת, זה דבר סביר. זאת אומרת, באותם הימים, אדם לוקח כבש, שוחט בחצר, עושה מזה קורבן. מה הבעיה? אז כל זה במה. בסדר? מה? זה נאסר אחר כך. אבל היו תקופות בהיסטוריה שהדבר הזה היה מותר. וגם המשיכו גם שזה היה אסור. כן? הקרבה בבמה. בסדר? אז מה המטרה של ההקרבה לשם בבמה? כדי שלא תקריב לעבודה זרה בבמה. בסדר? אז יוצא לפי זה שדברי הרמב״ם עיקר עניינם בבמה, ודברי הרמב״ן עיקר עניינם במקדש. למרות שלא הרמב״ם ולא הרמב״ן אמרו את זה, אבל זה חילוק אפשרי. בסדר? כן, בבקשה. זה דברי המשך חוכמה. כן. כן, ברור, אתה צודק שהרמב״ם לא מדבר על במות, הרמב״ם מדבר על המקדש. אבל מה שהמשך חוכמה אומר זה שעיקר הסברה הזאת יש לה מקום בבמה. זה הכוונה. אגב, בימינו מותר להקריב בבמה או לא? אסור, אסור. בימינו אסור, אבל זה לא כל כך פשוט. למשל, לגוי מותר. עכשיו, אם בא לפניך גוי, אומר, תשמע, נועם, אני הייתי מאוד רוצה להקריב לאלוהיכם. איך עושים? מה ההלכה אומרת? אתה מסביר לו. אתה אומר לו, תבנה את המזבח ככה, תקריב ככה, וכן. בסדר? היום זה הרבה יותר קל לעשות מזבח, אפשר אפילו לייצר מקלקר, תוצר עצים. טוב. איך באה לידי ביטוי השותפות של עולם החי והצומח על ידי הקרבת הקורבן? הרי הטבע לעולם יישאר טבע. תלמידך שותה ממך. הטבע מתעלה. יש ברכה. גם כשחוקי הטבע נשארים חוקי הטבע, יש לפעמים שהענבים הם בגודל של צימוקים, ולפעמים בגודל של תפוז. יש ברכה, קודם כל. דבר שני, יש גם התעלות של הטבע לעתיד לבוא, שהעולם החי יעלה לדרגת האדם, ודרגת הצומח לדרגת החי וכו'. יש פה עוד שאלה. אכן נכון, גם אני שמעתי את זה בבר אילן. נכון. אני לא המצאתי. בבר אילן אומרים הרבה דברים, שלפעמים הם גם נכונים. טוב. כן. האם תפילה של יהודים אשר כוונתה היא מגית היא אסורה? בוודאי. מה זה תפילה מגית? שאדם משוכנע שעל ידי המילים שהוא אומר הוא יכריח את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בגמרא עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? שאדם אומר, התפללתי, זה בטוח שזה יעזור.
אה, בטוח. בעלי עולם, לא?
יש, כן, מי שמעיין בתפילה, כן, נכון.
מה
ההבדל
בין מגיה ותיאורגיה?
מגיה ותיאורגיה? לא הזכרנו את המילה הזאת בכלל. טוב, זה מה שנקרא לשאול שאלה מחוץ לנושא. אוקיי. מה? זה תוספת שלך פה. טוב, אז זה נכון, גם תפילה יכולה להיות מגית, אז זה לא עובד. כן? למשל, יש משנה מפורשת, מסכת סנהדרין, הלוחש על המכה. כן? הלוחש על המכה ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. זאת אומרת, הוא משתמש בפסוק בתור קסם. זה גם כן אסור. טוב. כלומר, אתה אומר, כל היסוד הוא פה מוסרי. מה אתה אומר? זה דומה לדרכי האמורי. אני אסביר מה הכוונה. יש, למשל, דווקא במדרשים, בויקרא רבה, על הפרשה שלנו, יש דיון לגבי ההתגלות של השם אל בני ישראל לעומת ההתגלות אל אומות העולם. שכאשר הקדוש ברוך הוא מדבר עם נביאי הגויים, אינו מדבר עמם אלא בלילה. ואילו כשהוא מדבר עם נביאי ישראל, בין ביום, בין בלילה. אז הגמרא, המדרש אומר, זה כמו אדם שיש לו אישה ויש לו פילגש. זה מתבייש מפילגשור. אז הוא הולך לפילגשור רק בלילה. אשתו בין ביום בין בלילה. כן? מה זאת אומרת? שהיחס בין האדם לאישה, לבין אשתו, הוא יחס מוסרי, צריך לזכות בו. פילגשור זה טכני. אז כך היחס של אומות העולם אל האלוהות, של איזה מאגר של כוחות רוחניים שצריך לדעת לנצל אותו. זה נקרא יחס מגי. בסדר? לעומת היחס של ישראל אל הקדוש ברוך הוא, שהוא יחס מוסרי. לכן אצלנו אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. ואיזה הוא חכם? הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, כמו אלה מידות מוסריות. זה החילוק. בסדר?
איפה קורה מילה מגיה? מה זה
מגיה? מגיה זה קסם. זה בא מהמילה מג. מג זה המחשפים, הקוסמים שבפרס העתיקה. בסדר? בסדר? מג. יש מלכי המגים אצל הגויים, תדברים על זה. בקיצור, מגים. טוב. בגמרא זה נקרא מגוש. הגמרא קוראת לזה מגוש. או המגושה בארמית, נכון? או מגוש. אז זה מגים. גימל, פסוק גימל. אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח או אל מועד יקריב אותו לרצונו לפני השם. אז אם כן, הקורבן האידיאלי הוא קורבן העולה. למה נקרא עולה? כי הוא עולה. עולה. זה הראשון שמוזכר. כלומר, זה הנטייה הראשונית, יותר נכון. לא יודע אם זה הנטייה הראשונית של אדם, העולה. אז נותן לך, הדבר הכי טוב, תקריב בקר, אם אתה יכול. יש לך כסף, תקריב בקר. כן? זה שמן, זה הרבה כסף. לעומת כבש, זה יותר קטן. זכר, תמים, יקריבנו.
סליחה, למה זה נקרא עולה ולא עולה?
לשונית.
למה זה לא
נקרא קורבן עולה? למה לא נקרא עולה? מה זה? כן.
מה בעצם הסיבה שדווקא
זכר
ולא נקבה?
טוב, על כל דבר פה יש פרטים. אבל הזכר הוא מצד הצורה, הנקבה מצד החומר. אז מה שעולה, יש עדיפות ראשונה לזכר.
כי ישנם קורבנות שכן מקריבים נקבה.
כן, כן. לפעמים מקריבים נקבה, זה דווקא מתוך מצב של שפלות. צעירה תמימה. מתי מקריבים שעירה? בזמן של חטא. נכון? אבל פה זה לא חטא. לא, זה לא חטאת הסעירה שם. זה כן, זה חטאת, אבל ניסוג מיוחד. מה שאין כן פה, שזה מן המשובח. אז הוא מכיר מן הזכר. הזכר הוא הבמה החזקה. היותר, כן, הנקבה היא חלשה וכו'. אתה רוצה עכשיו להקריב משהו גדול. תמים גם צריך להיות, בלי מום. אבל מה זה לרצונו? זה מה שהייתי רוצה פה לדעת. יקריב אותו לרצונו לפני השם. מה זה רצון? אז אפשר להבין, אם קוראים את זה כמו בעברית מודרנית, רצונו הכוונה, איך שבא לו. אם הוא רוצה, יקריב, לא רוצה, לא מקריב.
מה שקודם שצריך לי זה לכפות
עליו. איפה אתה רואה את זה?
נגיד
שהוא יכול בעל כורחו, תלמוד אומר, כיצד? כן, מדובר כשאדם חייב בעולם. כן, אבל זה משהו אחר. אני, המילה רצון בתנ"ך, מה משמעותה? כתוב כאן לרצונו, נכון? אני שואל מה זה רצון. מה זה לרצונו? המילה רצון בתנ"ך אין פירושה רצון. בסדר? מה שבעברית מודרנית אומרים רצון, בעברית תנ"כית היו אומרים חפץ. בסדר? אז מה זה רצון בתנ"ך? לא. זה ריצוי, פיוס. כן? יש כעס ורצון. אז לרצות מישהו, הכוונה שעכשיו הוא מתפייס. אז לרצונו כדי שהוא יהיה רצוי לפני השם, זה הכוונה, לרצונו לפני השם. לכן רש"י כותב, בכמה מקומות, כל לשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. בסדר? הפישמינט בלעז. יש פה שאלה. המקובלים שנותנים לעשות כל מיני דברים. שלהם הם בסדר, אך לאחרים הם מגים, למה זה מותר? טוב, השאלה לא כך ברורה מבחינת התחביר, אבל נגיד שהבנתי. אתה שואל האם זה מותר לעשות כל מיני טריקים של מקובלים?
מאוד.
מה?
מאוד.
כמאוד וזה. זה תמיד תלוי בשאלה. נגיד ככה, אם אני לוחץ יד למישהו, זה סימן שאני מתייחס אליו, נכון? אני אומר מישהו שאני לא מכיר, הנה זה פגישה ראשונה, לוחץ את היד, יפה. עכשיו, האם לחיצת היד מבחינה שרירית היא בעלת משמעות? שום דבר. אם היה מקובל, נגיד, שבמקום לחוץ את היד, אני יודע, קופצים פעמיים, זה גם היה טוב, זה הכל עניין של מוסכמה. אבל מה זה מביע? עצם זה שאני לוחץ לך את היד, זה מראה שאתה חשוב לי. אבל אם אתה לא חשוב לי בכלל ואני לוחץ לך את היד, אז זה חסר משמעות. אז אותו דבר לגבי טריקים וכל מיני קמיות וכו'. אם הכוונה היא כדי ליצור התקשרות בין הנפשות, זה טוב. הנה, קח את המים הקדושים שלי, כן? המים הם כלום, אבל זה בא רק לקשר בינינו. זה לקשר בינינו, זה כמו שאני מביא לך כוס קפה, שזה גם כן נחמד, כן? אבל אם זה במקום הכוונה, זה לא שווה, כן?
זה לא יכול להיות תחילתה של מיני עבודה זרה
כזאת? אפשר להגיע לי כל מיני דרדרויות, כן, ודאי. יש אנשים שכל היום, אני אתמול רק הייתי בתחנה המרכזית, הייתי אצל מישהו שם, הוא מוכר בתחנה המרכזית, מבחוץ היה מישהו שמכר מים קדושים. אז הוא אומר לי, עובד עבודה זרה. אמרתי לו, ומה זה כל החמסות שיש לך פה, שאתה מוכר? הוא אמר, תשמע, זה פרנסה. מה, הוא אמר על הבחור בחוץ שמכר מים קדושים. אבל הוא מוכר חמסיקות, בסדר. טוב. כן. לא, יש הרבה סגולות לפרנסה, וזה לא שקר.
כן, זה
פרנסה של המוכר, כמובן. כן.
אז מה בעצם?
הפישמנט, אגב, הבנתם מה זה?
הפזמה.
זה בא מצרפתית עתיקה. הפזמה. או באנגלית, appeasement. כן? אז רש"י כותב, הפישמנט בלעז. כן? כן, בשון peace. peace זה שלום, כן? אז לרצונו, כן? בדיוק. לרצונו הכוונה כדי שיהיה רצוי. בסדר? מה?
מה שהוא אומר שמלמד שקופין אותו יכול, כאילו עד שאומר רוצה אני. באמת כן הרצון של אותו
מקריא,
הוא רוצה.
זה פירוש נוסף. זה לא במקום. כן? כלומר, זה ההשלכה ההלכתית של הדבר הזה.
כן.
כן. כי אי אפשר שאדם שיהיה פיוס מדבר שבא בכפייה. זה הכוון. כן. יש פה שאלות. האם שמות הקורבנות קדמו לכתיבתן בספר התורה? כלומר, האם כשאמרו עולה, הבינו על איזה קורבן מדובר, כי הקריבו קורבן בעל שם דומה במצרים. בוודאי שהבינו על מה מדובר. זה לא המצאה של התורה.
השלמים זה לא קידוש של התורה,
שאוכלים
את הקורבן?
לא, זה לא קידוש של התורה. יש מחלוקת בחז"ל, האם אכלו שלמים לפני כן או לא. כן? כי כתוב ככה בפרשת משפטים, שהם הביאו שלמים לשם פרים. והשאלה מה זה שלמים שם? אז יש מי שאומר שקריבו שלמים ממש, מחלוקת תנאים. אחד התנאים אומר, יקריבו שלמים. יש מי שאומר, לא, שלמים הכוונה שמה שיקריבו את הבהמה כולה עם האור, יותר מן העולה. שלמים. כן? מחלוקת. האם לנוח יקריבו שלמים או לא? לא, להיות רצוי לפני השם, זה הכוונה. ממילא מתבקש שזה גם לפי רצונו של המקריב, כי הקדוש ברוך הוא לא ירצה מה שבא בכפייה.
זאת אומרת, מוכנס בתוך זה שזה רצוי לפני השם,
זה ודאי.
אז זה גם רצוני.
נכון, יפה. ולכן, כן, זה מוכנס בזה, שכיוון שזה רצוי לפני השם, צריך גם להיות לפי רצוני. זה ודאי. טוב, כך שיש חיבור פה בין רצון מקראי לרצון של אחרי המקרא. כן. כן, הוא רוצה להכניס פיוס בינו לבין השם. כי יש מידת הדין מתוחה. זאת אומרת, אני צריך לפייס, כי יש הפרה של האיזון בעולם. של האיזון בעולם. למשל, אם אני נהנה מן העולם, ואני לא מכיר בזה שכל מה שאני נהנה מן העולם, מקורו ממי שברא את העולם, אז זה כתרוג עליי. לכן הקורבן, בזה שהוא מבטא את ההשתוקקות שלי אל מקור החיים, מכניס פיוס. או. פסוק ד' ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לחפר על השמיכה היא וכביכול העברת האחריות מגופי אל גוף הבהמה. הבהמה עכשיו היא תעשה את זה.
שמיכה על הראש.
כן, סומכים על ראשו. איך סומכים? בכל כוחו. לוקחים את הראש של הפר, שמים את היד, ואז מוריד את הראש של הפר.
מה זה בנרצה לחפר? משהו נוסף לחפר?
אם יש לו חובה כלפי שמיים, אז היא מתכפרת על ידי העולה. זה שני דברים שונים. לא, ריצוי וכפרה זה שני דברים שונים לגמרי. הריצוי זה בנפש פנימה. כלומר, כל זמן שלא ריציתי את השם, אז אני נזוף, חלילה. לעומת זה, הכפרה זה בא לתקן את החיסרון שנעשה בעולם על ידי החטא. כלומר, בימינו למשל יש תשובה. אדם עושה תשובה. לפני שאדם עושה תשובה, הוא חוטא, אז השם לא אוהב אותו. עכשיו הוא עושה תשובה, השם אוהב אותו. ומה עם הנזק שהוא עשה בעולם? על זה צריך כפרה. אז כשיש קורבנות, זה טוב. אין קורבנות, יש הצטברות של נזקים בעולם. ולכן מאז שחרב את המקדש, יש הרבה חושך בעולם. כתוב שרקיע לא נראה בתהורתו. טוב, פסוק ה' ושחט את בן הבקר לפני השם. מי שוחט?
כהן.
כן? בוא נראה את ההמשך. והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם.
כל שוחט יכול להיות.
אז לכאורה, מי ששחט זה לא הכהן.
למה?
אם כתוב ושחט את בן הבקר לפני השם והקריבו בני אהרון. משמע שעד עכשיו לא דיברנו עליהם. נכון? אדם כי יקריב מכם ושחט, זה המשך. אז מי ששוחט זה הבעל הקורבן לפי זה. אני צודק או לא, יאיר?
זה לא כל כך מובן.
זה מובן ועוד איך.
לי לא מובן. בסוף לא מובן שזה...
תסתכל ברש"י בבקשה.
גם יכול להיות הכהן.
כבודו יביט נא. בפסוק ה' ברש"י. ושחט והקריבו הכהנים. מקבלה ואילך מצוות כהונה, לימד על השחיטה שקשרה בזר. זאת אומרת, אם אדם מביא את הקורבן, גם אם הוא לא כהן, הוא יכול להיות השוחט. כל מה שבא מכאן ואילך זה הכהנים. מה זה בא לומר? שלא ראוי לכהנים להיות מחויבי השחיטה. נכון שהלכה למעשה בדרך כלל הכהנים הם היו עושים את זה. אבל לא מכילים את שם הכהונה על השחיטה. מדוע? כי בשחיטה יש ממד פסימי, של כיליון. כן? זה מעבר מן החיים אל המוות. אז לא אומרים מי השוחט. ושחט השוחט.
ומה ראה שהכהן יעשה את זה?
מה? כהן הורג? כהן הורג. כהן זה כולו חסד. אגב, היה מנהג במרוקו שהשוחט... איננו הבודק.
אינטרסן.
כן. לא. בדרך כלל, תראה, אצל האשכנזים יש מושג שוב. מה זה שוב? שוחט הוא בודק. נכון? הוא שוחט, והוא גם בודק את הבהמה אם היא לא טרפה. ובמרוקו המנהג היה שיש אדם ששוחט, יש אדם שבודק. והשוחט היה פחות מלומד מהבודק. הבודק ידע את כל ההלכות, כל מה שצריך לדעת, השוחט רק יודע לשחוט. הרב קוק אומר, באגרות, שהמנהג של המרוקאים מוצא חן בעיניו. מדוע? בגלל שאין זה ראוי לחכם שיהיה עסקו בהמתת בעלי חיים. לכן הוא אומר, הוא אוהב את החלוקה הזאת. הוא אומר, רואים שנשמרה אצל אחינו אלה הטבעיות המקורית של היהדות. ככה הוא אומר. וזה בעצם הרוח של הדברים פה. ושחט את בן המכה, מי שזורק אחר כך זה הכהן.
איפה הוא הכיר אותם?
באו לארץ. הוא ראה, כן, מרוקאים שבאו לארץ, ראה איך שהם שוחטים. מה? היו עליות מכל העולם. כן, ברור. לא, לא, הוא ראה את זה. הוא מספר שהוא ראה את זה. כן. כן, כן, זה בדיוק זה. שמה ששמואל אמר לא לעלי הכהן, אלא לעלי הכהן. כן? הוא אמר לו ש... כן, שחידה כשרה בזר, זאת הלכה שהיא חודשה לידי שמואל הנביא. כן? כי הוא רצה לנתק את הכהנים מהלהיטות שלהם אל הבשר. וזה בעצם היה מה שבסוף גמר את בית אלי. כן? שהכהונה שם הידרדרה. טוב, עד כאן להיום.